בציצית אנחנו מוצאים מצווה מיוחדת ששונה מכל המצוות. יש הלוכה בשולחן ערוך שבסימן חס, סעיף חס, שכשאדם מתעטף בציצית, בהתעטפו בציצית, יכוון לקיים מצוות השם ולזכור את כל המצוות לעשותם. דין מיוחד. זאת אומרת, בעיקרון, אנחנו למדנו בסימן סמך, סעיף ד', שבכל המצוות יש מחלוקת אם מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה, ואנחנו פוסקים להלכה שמצוות צריכות כוונה. ומה הכוונה שמדובר שם? מצוות צריכות כוונה שצריך לכוון שהוא מקיים עכשיו את מצוות השם. כי אם הוא עושה את זה מלומדה, אם הוא עושה את זה סתם בלי אמירה, בלי כוונה, הוא לא מקיים את המצווה. האדם צריך לכוון לקיים את המצווה, ורק אז הוא מקיים מצווה. אם לא, הוא איבד את זה. אין לו את זה. אם הוא סתם אמר עכשיו ברכת המזון בשביל להתלמד, הוא לא קיים את מצוות ברכת המזון. אם הוא עכשיו סתם אמר את זה, הוא לא צריך לכוון לקיים. עכשיו, את הדבר הזה, הטור והשולחן ערוך, כותבים במפורש בשלוש מצוות מסוימות, חוזרים על זה עוד פעם. במצוות ציצית, במצוות תפילין ובמצוות סוכה. אז הגאון ושאר משהו שהם לומדים שזה הדין הכללי של כוונה שיש בכל התורה כולה, שגם בציצית הוא קיים. ולפי זה צריך באמת ביאור למה היה צורך לחזור במצוות ציצית עוד פעם על הדין הזה של כוונה, אם זאת אותה כוונה. הבח רוצה לטעון, והמשתברו מביא אותו להלכה, הבח רוצה לטעון שחוץ מהמצווה הכללית, הדין הכללי של כוונה שיש בכל התורה כולה, יש גם דין מיוחד של כוונה בציצית, תפילין וסוכה, ששם צריך כוונה מיוחדת. למה? הוא אומר, שים לב שבמצוות האלה התורה אומרת לך את המילה למען, ועשו להם ציצית על כפי ידיהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. זאת אומרת, המצווה נאמרה לך עם סיבה למצווה, ואם אתה עושה את המצווה ומפספס את הסיבה של המצווה, אז לא קיימת את המצווה כמו שצריך. אותו דבר גם בתפילין. התורה אומרת לך, תקשור תפילין על היד ושים תפילין על הראש, למען תהיה תורת השם בפיך, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים, שתזכור את יציאת מצרים, ושזה ישפיע על החיים שלך בתורת השם, ולכן בתפילין, למען יש פה סיבה. ואם אתה מפספס את הסיבה, פספסת את העניין. אותו דבר גם בסוכה. בסוכה גם אומרת לך התורה, בסוכות ישבו שבעת ימים, למען ידעו דורותיכם, בשביל שידעו דורות עם ישראל לדורות עולם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים. ולכן סובר הבח שחוץ מהכוונה הכללית של הדעת שאני עושה דברים לשם השם, עשה דברים לשם פועלם, לעשות דברים כי זה רצון השם, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, יש פה מצווה מיוחדת לזכור את הפרט הזה של למען תזכרו, למען תהיה תורת השם בפיך, ולמען ידעו דורותיכם כי בסוכות תושבתי, ויש פה מצוות כוונה מיוחדת. כשאנחנו באים לדבר על כוונה בכלל וכוונה במצוות ציצית בפרט, יש לה מקום מאוד מאוד חשוב. כי אחרי הכל, כולנו מקיימים, ברוך השם, את מצוות ציצית. בדרך כלל, מגיל 3, כבר מלבישים לילד ציצית, והוא, ברוך השם, נשאר עם זה, בהרבה מקרים אפילו ישן עם זה בלילה. כתוב שהארי הקדוש לא היה מוריד את הציצית, רק בבית המרחץ. אבל חוץ מזה, גם ביום וגם בלילה היה הולך עם הציצית. ובאמת, לובשים ציצית, ברוך השם, כולם, יהודים, חרדים, דתיים, חילונים, הרבה מאוד חיילים היום, כמעט כולם לובשים ציצית. זה מאוד מאוד שכיח. היום הצבא כבר מייצר ציציות לבד, בגלל שברוך השם, יש לזאת כזאת דרישה גבוהה אצל החיילים. זה התחיל מצוק איתן, שאז החיילים לבשו את זה בתור סגולה כשנכנסו לעזה, ומאז הצבא כבר מייצר לבד. ככה הרב הצבאי שלנו סיפר שהם התחילו עכשיו, הם התחילו בשנים האחרונות, הם מייצרים ציציות, כי פשוט יש לזה ביקוש גדול מאוד, וברוך השם, ברוך השם, קיימים מצווה. אבל מה? המצווה הזאת הרי יש לה אפקט מאוד מאוד חזק, היא מצווה מאוד מאוד משפיעה. רק את זה ראינו כבר באלשיך, וראינו בהקסה והקבולה, ואפילו הנציב מדבר על זה במידה מסוימת, והרב שטיינמן מעריך בזה. כמה שאדם מודע למה שהוא עושה, כמה שיש לו כוונה, המצווה תשפיע. כשהכוונה חסרה, חסר מאוד בעצם הדבר. את הרעיון הזה שבעצם חשיבות הכוונה, אנחנו מוצאים בצורה יפה מאוד בארן בדרשות. ארן על השס, יש לו גם ספר דרשות. זה ספר של 9 דרשות, בדרוש השישי, הוא כותב שם, האם האדם יכול להשיג שלמות? להשיג שלמות דרגות גבוהות מאוד. אז הוא אומר, האדם יכול להתפתות לומר, זאת אומרת, לומר בטעות, שאיך אני יכול להשיג שלמות? רק אם יהיה לי חוכמה יתרה וידיעת התורה בשלמות, אז יהיה לי שלמות. אבל מי אני? איך אני יכול להשיג באמת לדעת את כל התורה כולה? זה נשמע, השלמות נראית כל כך רחוקה מהמקום שבו אני נמצא היום, אז לכן אני מתייאש מראש. אומר הר"ן, נשיבהו ונאמר, אין ספק שתלמוד תורה שכרו גדול מאוד. עד שאמרו, חזל אומרים, ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה בגילוי עריות ועל שפיכות דמים, ולא ויתר על תלמוד תורה. נכון? ירושלמי בחגיגה, פרק א' הלוך ז'. זאת אומרת, באמת הקדוש ברוך הוא יכול לוותר על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אבל ביטול תורה הוא לא מוותר. רצו לומר, כי אילו השלושה היו במקדש הראשון, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ולא תלה החורבן, כי אם על ביטול תורה. מה הפסוק אומר, למה היה חורבן הבית? על עוזבם את תורתי. לא על גילוי עריות, לא על שפיכות דמים ולא על ביטול תורה. למה? מה הפשט? אז באמת, אתה רואה פה את חשיבות לימוד התורה, אבל הפשט בזה לכאורה, הוא בגלל שכל זמן שיש קשר לתורה, אז אפילו אם אדם שקוע בעבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, הוא עוד יכול לצאת מזה. עוד יש לו סיכוי, יש לו את החבל לצאת מהבור. יש לו עוד את הכפתור שעליו הוא ילחץ והמנוע יתחיל לזוז. אבל ברגע שהאדם מתנתק מהתורה, כבר אין תקווה, כבר אין ביטחון. זהו, המקום שבו הוא נמצא, זה נגמר. כמו שאתה רואה, לא נחתם גזר דינם, אלא על הגזל. הם עשו את כל העבירות שבעולם. אבל ברגע גזל, כבר לא יהיה להם סייעתא דשמיא לחזור בתשובה. יש מצב שבו האדם מנתק את ה... אתה יודע, כל זמן שיש לו עדיין חיבור טלפון, הוא יכול להיות מאוד מאוד רחוק. אבל ברגע שהוא ירצה, הוא ירים טלפון והכל יסתדר. אבל ברגע שהוא ניתק את הטלפון, כבר אין מה לעשות. אין איך לתקן אותו כבר, נגמר הסיפור. זאת אומרת, יש משל שמספרים על זה, שפעם אחת היה בן אדם שידע לנגן מאוד מאוד יפה. אז המלך הביא אותו לארמון שינגן בשביל המלך. טוב, המלך התחיל לקבל דשים שהבחור הזה עושה שטויות. מסתובב במקומות שהוא לא אמור להסתובב, שותה דברים שהוא לא אמור לשתות, עושה דברים לא יפים ולא מכובדים בכלל. אבל המלך שותק לו, משאיר אותו. יום אחד באו סיפור למלך שהוא שבר את הכינור שלו. שבר את הכינור שלו שילך. הרב, דברים הרבה יותר גרועים עשה, נכון. אבל כל הזמן שהוא עדיין ניגן, אז הוא עדיין היה פה, היה לו סיבה, את הסיבה שהוא פה, אז זה בסדר, הוא לא מתנהג יפה, הוא לא מתנהג הכי מוסרי, אבל הוא עדיין שייך. ברגע שהוא שבר את הכינור, אז מה הוא קשור בכלל? תורה יש לה כוח מיוחד, שהיא הטלפון, היא הדבר שיכול להחיות את הבן אדם מאפס מחדש. לעשות ריסטארט למערכת, כי כל אשר יחובר לחיים, יש תקווה. יש ירושלמי שאומר על בן סורר ומורה, שבן סורר ומורה נידון על שם סופו. אז ירושלמי אומר את זה בצורה מאוד מעניינת. הוא אומר, היום הוא אוכל כמות של בשר ויין, תרתי עם הבשר ולוג יין, והוא לא מסוגל לדחות סיפוקים, הוא לא מסוגל להתאפק. הוא אומר, מה יקרה עם הבחור הזה בהמשך? לסוף מבקש לימודו את מה שהוא התרגל ואינו מוצא, יושב על פרשת דרכים, מלסתם את הבריות, הורג את הנפשות, לסוף משקח את תלמודו, אמרה תורה, מוטב ימות זכאי ועל ימות חייו. שמת לו לסדר? אחרי שהוא יהיה מלסתם את הבריות, הורג את הנפשות, לסוף משקח את תלמודו. אוי אוי אוי, כאילו, זה הכי גרוע. היה באמת משגיח פעם באיזו ישיבה בבני ברק, שהוא אומר, בחור, לא הולך לישון בזמן בלילה, ובסוף הוא קם מאוחר, ואז החברוסה עוזב אותו, וכשאין לו חברוסה אז הוא מתחיל להסתובב בתל אביב, והוא עושה שם את כל העבירות שבעולם, ובסוף הוא לא לומד מוסר. אז זה מתאים באמת לאותו משגיח, מי שמכיר אותו, באמת מתאים לו שלא לומד, הסוף הוא לא לומד מוסר. אבל זה ירושלמי. הוא יהיה הורג את הבריות, מלסתם את הבריות, הורג את הנפשות, לסוף משקח את תלמודוי, משכח את הרש בו, משכח פשט בטייספס. כאילו, זה, רק מה, אומר הרב אלישיב, דברי הגודל, אומר פשוט מאוד, כי כל אשר יחובר לחיים יש תקווה. אם בן אדם יכול להיות אוי רגס הנפושויס, אם הוא עדיין קשור ללימוד, אם הוא עדיין קשור לתרא, יש לו סיכוי להתאושש, יש לו סיכוי לצאת מהכל. משקח את תלמודוי? זהו, נגמר. מוטב שיהיה מוזקה ועל יום מוסחייב, עדיף שיהיה מוט עכשיו. זה נוירו, דרך אגב, זה נותן לנו שתי כיוונים שונים. מצד אחד זה נותן לנו להבין כמה גרוע זה כשאדם מתנתק מתרא. מצד שני זה נותן לנו להבין כמה תקווה יש בלהתחבר לתרא. נכון שאני עבוד אזור גילוי עריות ושפיכות דמים. אני הורג את הבריות והורג את הנפשות ומלסתם את הבריות. אני פושע הכי גרוע שיש. אבל אם אני אתחיל ללמוד, יש לי סיכוי, יש לי תקווה. אז זה תרא, אבל בואו באמת נחזור לעניין שלנו. מה זה כוונה? אומר אף על פי כן, אומר הר"ן, אני רואה בדברי רז"ל, רבותינו זיכרונם לברכה, כי מי שמוסר גופו ונפשו להשם יזמורך, וחושק בעבודתו, מי שבא ומתמסר לקדוש ברוך הוא, ורוצה לעשות את השם, גם אם הוא לא תלמיד חכם גדול, הוא אומר מפורש, גם אם הוא לא תלמיד חכם, ישיג מדרגה גדולה יותר ממי שיהיה בתכלית החוכמה. בן אדם שמתמסר לקדוש ברוך הוא ורוצה, חושק בעבודתו, ישיג מדרגה גדולה יותר ממי שיהיה בתכלית החוכמה, כמו שאמרו חז"ל בברוכס, חוף עומד א', מה ישנו כמוה דמשרחש לאו ניסה, ומה ישנו ענן דלוי משרחש לאו ניסה? מה שונים הראשונים שלהם היו קוראים ניסים, ולנו לא קוראים ניסים? אם מישהו מתנויה, אם בגלל הלימוד, ההפך, אנחנו לומדים היום הרבה יותר טוב מהם, כמו מביאה שם דוגמאות, שהם ידעו אוקצין, והם לא ידעו אוקצין, אנחנו לומדים יותר טוב מהם. והייתה התשובה, רחמונה ליבה בואה. רחמונה ליבה בואה. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. כן, זה דרך אגב, הגרסה הזאת נמצאת בכתב יד מינכן, וזה מה שהיה גם לפני הר"ן. בגמורה שלנו כתוב קצת אחרת. בגמורה שלנו כתוב, כמוה ומסר נפשיו הקדוש עשה שם, הם היו מוסרים נפש על קדוש השם, ענן לא מסרין לנפשין הקדוש עשה שם. אנחנו לא מוסרים נפש על קדושת השם, זה ההבדל. אבל הר"ן בגרסה שלו, ובאמת יש כתבי יד עתיקים שזה כתוב, רחמונה ליבה בואה, אומר הר"ן, הנה בערו כי אין עיקרה מדרגה החוכמה, אבל הכוונה השלמה במעשים הטובים. מה העיקר? מה תופס? הלב שלך. כמה אתה מחובר למה שאתה עושה? לא הידיעות, לא התלמיד חכם הגדול. למרות שתלמיד חכם זה מאוד מאוד חשוב. אבל מה שבאמת קובע אם האדם יגיע אל השלמות או לא, זה הלב שלו, זה כמה חשק יש לך לזה, זה איפה הרצונות שלך נמצאים. זה באמת מה שקובע. הכוונה השלמה, הנה בערו. כי זה רישן, כן? זה לא... חסידס, בסדר? הנה בערו, כי אין עיקר המדרגה החוכמה, אבל הכוונה השלימה במעשים הטובים.
זה מגיע מחוכמה.
כן. יפה, חוכמה זה הכלי, חוכמה זה הדרך, הכל נכון. אבל חוכמה היא לא מה שקובעת בסופו של דבר. הקביעה בסופו של דבר נעשית, יכול להיות אדם עם הרבה פחות חוכמה, שיגיע הרבה יותר לשלמות, מאשר אדם עם המון המון חוכמה, שאת הרצון אין לו עם כל החשק. הוא לא חושק באמת. הכוונה שלמה, כי המעשים הטובים, דבר פשוט, כי המעשים הטובים אין תכלית כוונתם שיעשו מהאיברים. זה לא העיקר שהאיברים שלך עושים, אבל כוונת הלב בהם. זה העיקר. הכוונה של הלב. וראו עניין הכוונה מהו. כי מי שכוונתו, כוונותיו דבקות בהשם יתברך, גם כשהוא מתעסק בדברים המוניים, כענייני העסקים והקניינים, הוא עובד השם יתברך עבודה גמורה. מי שדבק בהשם יתברך, כוונותיו דבקות בהשם יתברך, המטרה שלו, ואכפת לו, והוא חושק להתקרב לקדוש ברוך הוא, גם כשהוא מתעסק בדברים המוניים, לא דברי חוכמה, אלא בדברים של המון העם. כי ענייני העסקים והקניינים, הוא סוחר, קונה, מוכר, כל הדברים האלה, הוא עובד השם יתברך עבודה גמורה. כן? כל העבודה שלו זה עבודה גמורה. עבודה גמורה, הוא עובד השם יתברך עבודה גמורה. ומי שאין כוונתו דבקה בהשם יתברך, מי שאין לו את הכוונת הדבקות הזאת, גם כשהוא חושב לעבוד השם יתברך, אפילו בלימוד תורה שלו, אפילו במצוות שלו, הוא ממרא אותו. הוא ממרא את רצון השם ולא עושה את רצון השם. הוא אומר שהריק היוצא בזה, אמר הנביא, בפיו ובשפתיו כיבדוני, וליבו ריחק ממני, והתאיר אתם אותי מצוות אנשים בלומדה. אומר, יכול להיות בן אדם, בפה בשפתיים מאוד מכבד אותי, הוא אומר את המילים, אבל הוא לא מחובר אליהם, הוא לא מרגיש את זה, הוא לא רוצה את זה. זה לא אכפת לו הדבר הזה. וליבו, הלב, ריחק ממני. והתאיר, אתם אותי, כל המצוות והפעולות שהם עושים, כולל פעולות של יראת שמיים, הם קמים בפניי, והם עומדים לפני ספר תורה והכל, אבל זה לא שום דבר. זה מצוות אנשים מלומדה, זה מה שהם רגילים, אז זה מה שהם עושים. וזה רחוק מהקדוש ברוך הוא. ונאמר, קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם. אתה קרוב בפה שלהם, אבל רחוק רחוק מהכליות שלהם, מהפנים, מהתוכו, מהבפנוכו. שם אין כלום, שם יש ריק. כי אין עיקר מעשה המצוות הקשת השפתיים. זה לא העיקר שהשפתיים בלה 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 זזים. זה לא עיקר מעשה המצוות. אבל אחרי כוונת הלב הן הן הדברים. הכל תלוי אחרי כוונת הלב. ולפיכך אמרו חז"ל, ערבים עליי דברי דודים יותר מיינה של תורה. אומר, מה הכוונה? ערבים עליי דברי דודים. אומר, זה גמור באבי דזור, אלא מדי יומד א', אומר, מה הכוונה שם? אומר, כי דברי החכמים, והטעם בזה, כי דברי החכמים הם גדרים וסייגים ותקנות לעיקרי המצוות. ומי שעושה גדרים ותוספת שמירה על המצוות, מורה, זה מראה שאינו עושה אותם כמצוות אנשים מלומדה, אבל בכוונה גמורה. נכון? זאת אומרת, אם אתה מנסה להגיע לזה, אם אתה עושה לעצמך גדר שלא טיפול, זאת אומרת שאכפת לך הדבר הזה. אכפת לך הדבר הזה? יופי. ערבים עליי דברי סופרים, דברי דודים, יותר מיינה של תורה. כי זה העיקר, העיקר זה כמה אכפת לך מהדבר. כמה אתה מחובר לזה, כמה אתה... אחר כוונת הלב העניין הדברים, בקיצור. אבל בכוונה גמורה, וזה עיקר המצוות ותכליתן השלם. זה עיקר המצוות ותכלית השלמות של המצוות. כי מי שהולך על דרך זה, בכל מצווה קלה שעושה, מאמת ומודיע כל האמונות הטובות, וגם בעסקים ההמוניים, לפי שהוא שם תכליתם בעבודת השם יתברך, לא זולתה. כי שם את עיקר העבודה שלו בעבודת השם. יש גם את הביטוי הזה, אתה רואה אצל המלכים, אצל יהויקים מול יושיהו. זאת אומרת, האבא והבן. אז הוא אומר, אבא שלך, כשהוא בא, הנביא בא ואומר לו מוסר, אומר, אבא שלך אכל ושתה וקיים את מצוות השם. אבל אתה אוכל ושותה ולא עושה את מצוות השם. עכשיו, זה שאבא שלך אכל ושתה זה נחמד, אבל מה הוא התכוון להגיד פה? מה הוא מתכוון להגיד לו? שאבא שלך אכל ושתה ועשה את מצוות השם. רק מה, כמו שאנחנו רואים פה ברן, אדם שמקיים את המצוות באמת ברצון ורוצה לעשות רצון השם, אפילו העסקים ההמוניים שלו כולם נחשבים כמצווה. אכל ושתה גם יחשב לו למצווה. לעומת זאת, אדם שלא מחובר לרצון השם, למרות שיכול להיות שהוא מקיים את המצוות הרבה יותר, והוא יודע תורה הרבה יותר, אבל הוא מנותק מהקדוש ברוך הוא, אפילו עבודת השם שלו נחשבת עבירה. כי בסופו של דבר זה לא שאלה כמה אתה עושה, וזאת לא השאלה כמה אתה יודע, אלא השאלה כמה אתה מחובר, ואיפה הלב שלך נמצא, וכמה אתה חושק בדברים. זה, אלה החלק הראשון של דברי הרן. עכשיו הוא אומר, וזהו הדבר שמטעה המון. הוא אומר, זה דבר שמטעה מאוד אנשים. הוא אומר, וזה הטעות, הוא נמשך בכל הדורות. אבל כל הדורות יש את הטעות הזאת, כי ההמוני, אדם פשוט, כשרואה החסידים והאנשים הטובים, מתעסקים בענייני העולם. כמו שאנו רואים, האבות. כן, האבות הקדושים, שהיו עושים עיקר מהזריעות ומהמקנה, נכון? הם היו מתעסקים, זורעים בשדה, מתעסקים עם הצון, ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, ויוותר יעקב לבדו מלמד שנשתייר על פחים קטנים. זאת אומרת, היה אכפת לו אפילו מפחים קטנים שהוא מתעסק איתם. וכשהמוני, אדם פשוט, שאין לו יכולת להתבונן, רואה את זה, אומר בליבו, הנה אני רואה החסידים, עם כל חסידותם, משתדלים בענייני העולם, ועשה כן, גם אני. אז גם אני אותו דבר, מה, מה אברהם אבינו עשה, מה יעקב עשה, מה כל הצדיקים האלה עשו? גם התעסקו בעולם, נכון? אז מה, אני אותו דבר. אומר, אבל ואוי להם לבריאות, רואות ואינן יודעות מה רואות. הוא רואה והוא לא מבין מה הוא רואה. כי הם אינם רואות רק חיצוניות הדברים, לא פנימיותם. כי הצדיקים עושים כל דבריהם לתכלית הטובה כראוי, ויתר האנשים תכליתם ללא דבר. זאת אומרת, השאלה מה הכוונה הפנימית, ואת הכוונה הפנימית אתה לא יכול לראות מבחוץ, אלא אם כן תתבונן פנימה, ואתה צריך להתבונן פנימה בשביל להבין את הכוונה האמיתית, הכוונה הפנימית של הדברים. ומה מאוד דומה לזה? מה ששאל אבו קרת, בספרו הנהגת החידות, הנהגת המידות. מה הוא כותב פה? טוב, החידות. זה ספר רפואי על מחלות קשות, יצא לאור בתרגום אנגלי בלונדון 1967. שם זה נמצא הקטע הבא בכרך ב' פסקה 1-8. אנחנו מציין פה המגיע. אבל בסדר, אבו קרת היה אחד הרופאים הקדומים המאוד מאוד גדולים. רופא יווני שחי לפני 2500 שנה. והוא כתב, בענייני רפואה הוא כתב רעיון מסוים. הוא אומר, והרן רוצה להשתמש עם הרעיון הזה לענייננו. הוא אומר ככה, אבו קרת כתב, למה לא יכירו ההמון בין הרופא הטוב ובין הרופא הרע? הוא אומר, יש רופא טוב, יש רופא רע. הוא אומר, אנשים לא מסוגלים להבדיל ביניהם, לא מסוגלים לקלוט. כמה שאתה אומר להם, מקסימום הם מאמינים לך, אבל הם לא יכולים לראות. אבל למה הם לא קולטים את זה? אומר וישיב בזה, אומר אבו קרת, מפני שאותם הדברים בעצמם, שמתעסק בהם הרופא הטוב, מתעסק בהם הרופא הרע. כי כמו שהרופא הטוב מתעסק במשקים, במרקחות, במשכות, באבקות, אבקים, כן? וכן הרופא השחל מתעסק באותם הדברים בעצמם. אלא שהרופא החכם עושה בכוונה. ודבר בעיתו, הוא יודע מה הוא עושה. והשחל, הרופא הטיפש, הרופא הרע, עושה בלי כוונה. ודבר בלא איתו, בלא איתו, לא בזמן הנכון, הוא סתם עושה, מערבב ביחד, כן? עושה הרבה ערבובציה, הוא עושה הרבה ערבובים. אומר, אלא, כן? וכן, אומר הרן, אותו דבר גם ענייני המצוות והעניינים ההמוניים בשווה. החסיד וההמוני מתעסקים בהם. גם החסיד וגם ההמוני, האדם הפשוט, שתיהם עושים את המצוות. ושתיהם עושים את הפעולות העולם הזה. אך הטובים... כל עניינם עבודה שלמה, למה? מפני הכוונה השלמה שבהם. והאחרים, גם כשעובדים את השם יתברך, אין עבודתם שלמה, למה? כי הכוונה היא העיקר במצוות. והוא אומר, וכן העניין גם בעבירות. מחשבות האדם קשים בהם מגופה של עבירה, מה שאומרים חז"ל ביומה, חופתי סמד א', עירורי עבירו, קושי מעבירו. אז הוא מביא פה את הרמב״ם במוירה, בחלק ג' פרק חס, שכשממרה השם יתברך במחשבתו, ממרה בחלק היותר נכבד שלו, שהוא השכל. וכשהוא ממרה את השם יתברך בגופו, אז הוא עושה אותם בחומר, שהוא החלק היותר פחות שלו. אומר, אבל עדיין מוסיף הרן, כי מי שעושה עבירות ואינו עושה תשובה מהם, איזו מחשבה ושורש רע פורה בליבו. שאם לא כן, האם יימשך תמיד לאבד דבר יקר ולהיות בעונש גדול, אם לא, שאיזה שורש רע פורה בליבו. ובזה נחלקים הרשעים לכיתותיהם. יש כאלה שמביאים מעשה עבירות להכחיש מציאות השם יתברך, יש כאלה שחושבים שהקדוש ברוך הוא לא ישלם שכר, יש הכל. אבל בסופו של דבר, אומר, מחשבה היא הדבר הקובע ביותר בכל פינות התורה. ובסופו של דבר, כי שם נמצאת הכוונה, והכוונה היא עיקר הדברים. טוב, הוא ממשיך שם בעניין בזה, הנה מבואר כי המצוות והעבירות העיקר בהם הכוונה, וימשך ששניים יעשו מעשה אחד בשווה, ויגדל שכר האחד מהם על האחר לאין חקר, מפני שאחד יעשה המעשה בלי כוונה, וגם מסתפק ואומר אם לא יועיל לא יזיק, ואחר עושה מעשה בכוונה שלמה. בסדר, אז בואו לא ניכנס לזה יותר, הוא ממשיך ואומר עוד ועוד ועוד ראיות על העניין הזה, אבל אלו דברי הר"ן בדרשות, ונראה לי שהדברים חריפים וברורים על חשיבות הכוונה באופן כללי במצוות כולן. כשאנחנו באים לדבר דווקא רק השלמת הדברים, רב צדוק בצדקת הצדיק בריש מ"א כותב ככה, שכל מצוות ומעשים טובים של האדם, ודאי דברי תורה, מביאים בליבו הרהורים טובים וההיפוך מעבירות. אז הוא אומר, מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה. מה זה גרירה? מה זה גוררת? כי מכל מצווה נברא מלאך, פירוש כוח רוחני, כמו שכתוב בזוהר, דלא התאביד, שלא נאבד שום מעשה ודיבור של האדם, טוב או רע. ועל ידי זה המלאך הטוב, שהוא שלו, שנולד מפעולתו, והוא שוכן אצלו ומקורב לו, והרי המלאך הוא רוחני, כמו מחשבת האדם, ועל ידו נופל מחשבה בליבו לעשות מצוות אחרות. את היסוד הזה גם כותב רבינו אגרו, בפירוש שלו על משלי, בפרק א', פסוק ח' ג', באריכות, הנה הביאו לכם רוחי, כל פעולה שאדם עושה, שורה עליו רוח קדושה, הוא קורא לזה המלאך, ששורה עליו ודוחף אותו לעשות את המצווה הזאת אותם. אבל מחלק פה רב צדוק ואומר, תלוי, ההבדל. יש על ידי מלאך לעל ידי נפש אחר, הוא אומר כי הנפש, כן, מצוות ככה, הוא נכנית מוליד קומה שלמה, בסדר, אני מדלג פה קטע קטן, מצווה בלא כוונה וחשק כלל, בנאדם שעושה רק את המצווה פשוט, בלי כוונה, כוונה כאן מדובר על כוונה פנימית, כן, וחשק והתלהבות, מה קורה? הוא מלאך מעולם העשייה, והוא מעורר הנפש לעשייה שינית, זה מעורר את הבן אדם שעוד פעם יעשה את זה, אבל רק עשייה. ושאם החשק שבלב, אם בן אדם עושה מצווה ויש לו חשק בלב למצווה הזאת, מה קורה אז? הוא מיצירה. ואז נמשך לו באמת מלאך מעולם היצירה, שזה כבר דרגה אחרת לגמרי, וזה מעורר את הרוח שבלב לחשוק שינית. כן? לרצות עוד פעם לעשות מצווה, לחשוק שינית. ומעלה בליבו הרהורים על זה. ואז הבן אדם לא רק רוצה לעשות, אלא הבן אדם מרגיש מחובר למה שהוא עושה, והוא רוצה לעשות את זה, רוצה לעשות את זה. ושאם הכוונה ברמזי המצווה הראויה, שהוא במוח, הבן אדם באמת מכוון כוונה אמיתית במצווה, מעורר גם כן המחשבה, כן? ואז באמת משנה את המחשבה של האדם. שמשנה את המחשבה של הבן אדם, ומועיל להינצל ממחשבות זרות, על ריבוי המצוות וכוונה ראויה. כמה שאתה יותר מחמם במצוות, אתה ניצל ממחשבות זרות, ומתרבים המלאכים המזכירים למחשבתו על דמי לך. ואז כל הזמן המחשבה שלו תחפש מצוות, תרצה מצוות. כמה שהאדם מכוון יותר במצוות, הוא מפעיל גלגל שגורר אותו פנימה, שהוא באמת ירצה, יחשוק, יתחבר בזה, ולא ירצה דברים אחרים. המחשבה שלו תהיה מכוונת לתדר הנכון. אמר והדבר הזה, כמה, העיקר גביע החשק שלו, העיקר גביע החשק שלו, שעיקר החיות שבדברי תורה הוא מצד החשק. וזהו, בתורה יש אותו דבר גם בקנאת אהבה כבוד, גם ההפך, כמו שרב צדוק מעריך שם בעניין הזה. עכשיו, אצלנו, כשאנחנו באים לדבר על המצווה של ציצית, הדבר הזה מאוד מאוד בולט. כי מצוות ציצית באמת, כל הכוח של ציצית תלוי, אפשר לומר, תלוי בדבר הזה של הכוונה של האדם, וכמה האדם מחובר למה שהוא עושה. ואת הרעיון הזה אנחנו רואים גם כן בספסמס. הספסמס בתף רי שלמד א', פרשת שלח, תף רי שלמד א', אומר ולא תטורה אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אומר ברשי, אומר שתי מרגלי הגוף, יש את העיניים ואת הלב, שהם סרסורים שהלב עין רואה והלב חומד. אומר וזה דבר גדול. הציצית בעצם מובילה את הבן אדם להסתכל פנימה, להיות נמשך תמיד אחר הפנימיות. הציצית מובילה את הבן אדם, כמו שאנחנו יודעים, רש"י כותב, ציצית זה מלשון הסתכלות, מלשון מציץ מן החרקים, זה מרמז לבן אדם, תסתכל פנימה, לא להסתכל רק החוצה. אמרנו שכשאדם מסתכל החוצה, הוא לא יכול להבדיל בין חסיד להמוני, הוא מתחיל להתבלבל, הוא רואה את המטרה בפעולות חיצוניות כשבאמת אין בהם מטרה, ואז הוא מפספס לגמרי את כל הנקודה, שגם אם הוא עושה המון דברים והמון תורה והמון, אין לו את הנקודה כמו שראינו ברן. אבל כשהציצית בעצם, המטרה שלה זה למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, להגיע לכל מעשי המצוות, לתור אחר הפנימיות, שלא לתור על הסתכלות החיצוניות שנראה לעיני בשר כך או כך. לא להסתכל על החיצוניות של הדברים, רק להיות בטל אל השם יתברך, להסתכל רק מה שהשם יתברך ציווה להסתכל, זה להסתכל על הפנימיות של כל דבר, ולא רק סתם פנימיות, אלא פנימיות של הפנימיות, עד שהוא מגיע והוא חיותו יתברך שיש בכל דבר. לגלות את החיותו יתברך, כן, את הקדוש ברוך הוא שמחיה את הכל שנמצא בכל דבר, הרי כל פרט שיש בעולם זה חיותו יתברך, וכשאדם מגלה את זה, אז הוא באמת מסתכל במבט אחר לגמרי על כל החיים. ובאמת גם חטא מרגלים, אומר הרי תחילת פרשת שלח, זה הסיפור של המרגלים, נכון? עכשיו, בהרבה החטא של המרגלים מה היה? חיסרון אמונה. כן, כמו שאמר, אדוני אובי זקני, זכרוני לברוכה, שהוא מביא בשם החידוש הערים. חידוש הערים באמת מדבר על הקושיה של המהר"ל. המהר"ל שואל, איך קרה דבר כזה שהם נהנשו, שהם הגיעו לנפילה כזאת? הוא אומר, אז הסיבה היא, בגלל שעם ישראל, כן? עם ישראל, הם היו בחיסרון אמונה, והם אמרו, בואו, תטורו את הארץ והכל, ובהיות והם היו בחיסרון אמונה, אז הם השפיעו על ראשי האבות, על ראשי השבטים, שגם הם נגררו אחרי חוסר האמונה של העם, והיו באותו מקום. שואל החידוש הערים על המהר"ל, אומר, אם ככה, אז מה הטענה על ראשי השבטים? הם הרי רק נגררו אחרי המון העם. אז אומר החידוש הערים, נכון, הם נגררו, וזאת הייתה הבעיה שלהם, למה נגררתם? לראשי העם יש כוח להפוך את העם. לראשי העם יש כוח ללכת לבחור, ללכת הפוך, ולגרור את העם אחריהם לכיוון חיובי. זה שהם נתנו לעצמם להיגרר אחרי העם, זה היה חיסרון אמונה שהיה במרגלים עצמם. זאת אומרת, זה התחיל מהעם, עבר למרגלים, לראשי האבות, לראשי השבטים המרגלים, והמרגלים האלה במקום להפוך את זה, לעמוד חזק ולהפוך את זה, כי יש להם את העוצמה הזאת, הם העדיפו להיגרר. זה בעצם המהר"ל והחידוש הערים. אז הוא אומר, כי ודאי היה נראה לעיני שכלם, הוא אומר, הוא מסתכל פה, זה בכיוון יותר חסידי, הוא אומר, הרי המציאות היא שבסוף הם לא נכנסו, אומר הספסמס, אם בסוף הם לא נכנסו, אז הם ראו בעיני השכל, הם ראו בקדושה שלהם, שבאמת הם לא יכולים להיכנס, שהם בכוחם לכנוס, שהרי באמת לא נכנסו. אומר, אז מה אתה רוצה מהם? הם ראו הרי שהם לא יכולים להיכנס. אומר, רק מה? אבל אם היו מאמינים בקדוש ברוך הוא, ולא רק באמונה, אלא הוא מבטלים הסתכלותם לרצון השם יתברך, מבינים שגם ההסתכלות של רוח הקודש וגם ההסתכלות הפנימית היא עדיין חיצונית מול ההסתכלות האמיתית שהקדוש ברוך הוא יודע, כמה שאתה גדול, הקדוש ברוך הוא יותר גדול ממך, אז הם היו מבינים שהם מסתכלים רק על החיצון ולא על הפנימי. אז למרות שנראה להם כעובדה מוגמרת שהם לא הולכים להיכנס לארץ ישראל, היו צריכים לבטל הסתכלותם לרצון השם יתברך, והיה זה עצמו מסייע להם לצאת מהטבע. אומר, מה פתאום, איפה אני, לומר שפת אמת, מאיפה אני לוקח את הרעיון הזה שאני יכול לדרוש מבן אדם דבר כזה, שיבטל את ההסתכלות הרוחנית שלו? אומר, הנה, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, צא מהצטגנינות שלך. נכון? הוא אומר לו, צא החוץ, ויוצא אותו החוצה. הוא אומר לו, עזוב את ההצטגנינות. מה זה הצטגנינות? הוא רואה בכוכבים, הוא רואה במזלות, הוא רואה בעתידות שלא יהיה לו ילדים. והקדוש ברוך הוא אומר לו, צא מזה. זה אברהם, ישנו לך את השם לאברהם ואז אתה כן תוליד. אז נכון שאתה בודק ואתה רואה נכון, אבל אתה מוגבל כי אתה בן אדם. ואפילו בן אדם הכי קדוש הוא גם אדם. ולכן התפיסה שלך היא תמיד מוגבלת, ואתה רואה רק מציאות אחת מול העיניים, אתה לא רואה את המציאות השלמה. והמציאות השלמה נמצאת במקום שהשם שלך ישתנה והכל ישתנה. הוא אומר, וכתוב, אברהם אבינו באמת זכה, והאמין בהשם, ויחשביה לו צדקה, ואז באמת מתחיל התהליך. אומר, אספס אמס, וזה שאמר פה, למען תזכרו. מה זה למען תזכרו? שהוא המשכה ודבקות בחיות הפנימי. הרי לא נאמר תזכור אותם, אלא למען תזכרו. מה הוא מתכוון? הוא אומר ככה, בעיקרון היית יכול להגיד, ועשיתם אותם, מי זה עשיתם אותם? תעשו אותם, את המצוות. למען תזכרו, לא כתוב למען תזכרו אותם, למען תזכרו, זיכרון באופן כללי. זאת אומרת, הציצית ייתן לך כוח לא רק לעשות את המצוות ולזכור את המצוות, אלא לזכור תמיד, להסתכל על הדברים במבט אמיתי. אם היה כאלה המצוות, כמו שכתוב ועשיתם, אז אם היה כתוב תזכרו אותם, אבל לא כתוב תזכרו אותם, אבל למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוות השם. אז יש פה, הציצית יש לה כוח לתת לבן אדם את יכולת ההסתכלות האמיתית על החיים. ויש לפרש, תזכרו, להיות כל האדם דבוק בחיות הפנימי, וזה עניין זכירה, ועל ידי זה, ועשיתם. טוב, אני חייב להסביר את זה, ולא בלשון של השפת אמת, אני חושב שאני מבין את מה שהוא רוצה, תנו לי להגיד את זה במילים שלי, בסדר? יש נקודה מאוד מאוד בולטת בדילמות שהאנשים מתמודדים איתם היום, ובין ענווה לחוסר ביטחון עצמי. גאווה למה שנקרא בעברית ביטחון עצמי. אני לא חושב שההגדרה ביטחון עצמי היא הגדרה מדויקת, אבל בסדר, ככה מקובל לקרוא לזה היום. כשהאדם הרבה פעמים אתה מציע לו, למה שלא תתחיל לעשות מבחנים על כל הלכות שבס? מה, מי אני? אני לא מסוגל לזה, אני בכלל לא, אני לא תמיד חוכם. למה שלא תתחיל לעשות מבחנים של דירשו על כל השס? אתה מדבר איתי? לא מישהו פה מאחוריי. מה זה? זה ענווה? זה לא ענווה. ענווה, המילה הזאת, אני לא מסוגל, היא לא ענווה. כשאתה בא ואומר למישהו, לא משנה, אני מדבר אפילו כל פרט בחיים, כן? למה שלא תתחיל ללמוד צרפתי? אני לא אקלוט. זה אומר ככה. עברית, אתה קולט. זה אני, יודע עברית. גמורה ברוכס, זה אני למדתי. לקרוא, זה אני יודע. אני שווה. יש משהו שאני יכול. כשהאדם מסתכל על זה, אני יכול, אז אומר, רגע, זה אני לא יכול, זה אני כן יכול, אבל זה אני. ברגע שבן אדם קולט שאין פה אני בכלל, ואני מצד עצמי אפס אפסים, אני לא מסוגל לכלום, גם זה שאני יודע לקרוא אותיות פשוטות, זה גם חסד השם. זה גם נס. זה שאני יודע לדבר בעברית, זה גם נס. אז אין הבדל בין לדבר עברית, אנגלית, צרפתית, רוסית, זה לא משנה. אם אני צריך את זה, וזה דבר חשוב, הקדוש ברוך הוא ייתן לי את זה. הגאווה הזאת שהאדם חושב שיש מה שיש לי אני עשיתי ומה שיש לי שייך לי, התובנה הזאת גורמת לו לחשוב שמה שמעבר אני לא מסוגל. זאת אומרת ככה, ללמוד משנה עם קייאתי זה אני, אז אני מסוגל. ללמוד דף גמרא עם שוטנשטיין עוד סקול, זה אני מסוגל, זה אני. אבל ללמוד עכשיו טרסקוי אני מקשה, לא, זה מעבר לקוחות. ללמוד גמורה בלי שוטנשטיין, זה אני לא מסוגל. אבל תבין דבר אחד, הדף גמורה עם שוטנשטיין אתה גם לא מסוגל. אתה אפס, אתה לא מסוגל לכלום. הקדוש ברוך הוא ברחמיו ובחסדיו עוזר לך שדף גמורה כזה אתה כן יכול ללמוד. אבל הוא, הרחמים והחסדים שלו הם לא מוגבלים. אם תנסה ללמוד בלי, הוא יעזור לך ואתה תצליח ללמוד בלי. זאת אומרת, ההסתכלות החיצונית, מלאת הגאווה, שכל דבר שאני עושה זה אני עשיתי, וזה הכוחות שלי, וזה אני ואני ואני, גורמת לבן אדם לפסיביות, שהוא לא מוכן לקפוץ לתוך ביזנס חדש. הוא לא מוכן להיכנס לדברים חדשים. כי את זה אני יודע איך עושים. אז אני יודע איך עושים, אז אני אצליח ויעשה את זה. אבל אם אתה קולט שגם את העבודה שאתה עושה היום, אתה לא יודע לעשות. אלא הקדוש ברוך הוא מרחם עליך, והוא נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו. ובטובו הגדול, תמיד לא חסר לנו, ואל יחסר לנו מוזן לעולם ועד, בעבור שמו הגדול. אז מה הבעיה בכלל? אז קדימה, תקפוץ פנימה, גם עסק יותר גדול, מה אתה פוחד? זה אתה? זה הרי ממילא לא אתה. זה הרי ממילא הקדוש ברוך הוא, אז מה העסק בכלל? אתה צריך עכשיו לקנות בית, תקנה. מה יהיה, השם יעזור. עוד פעם, אני לא עכשיו מדבר על הפקרות, אבל לבנות את הדברים בצורה כן נכונה, אבל להבין שהתפיסה הזאת שבאה ואומרת, אני יכול, אני לא יכול, כל אני לא יכול זה משפט שהוא כולו גאווה. כי זה אומר שאני קיים, וזה רק אני, ואם אני בעניין הזה מוגבל, אז אני לא יכול להיכנס לזה. זה טעות, זה הטעות הכי גדולה שיש. וצריך הסתכלות אחרת לגמרי על החיים. דרך אגב, אפשר לראות את זה באופן כללי, שמידות טובות ומידות רעות נמדדות על פי פסיביות ואקטיביות. למשל, יש לך מידה טובה שנקראת מרירות. כן, אם אדם חוטא, הוא אמור להרגיש רע עם זה, כמו שרבינו יוינה כותב בשערי תשובה. מצד שני, יש עצבות, שהיא עבירה הכי גדולה שיש, נכון? וספרים חסידים העריכו בזה מאוד, הנפש החיים כותב את זה בפרק י' שער א'. יש עוד מקומות, דיברו על בגנות העצבות בצורה ממש ממש חריפה. יש אותו דבר, יש לך הוללות ושמחה. כן, הוללות זה דבר נורא והיום, ושמחה זה דבר הכי טוב שיש. גם זה נפש החיים באותו מקום, וגם זה ספרים מלאים מזה, כן? מה ההבדל ביניהם? אם אתה רוצה, אתה יודע, כלל אצבע כזה, אני לא אומר שזה כולל תמיד ומקיף הכל, אבל אתה יכול לראות פסיבי ואקטיבי. בסדר? אדם שיש לו, נמצא במרירות. וואו, הוא קם והוא רואה שהוא פספס זמן קרישמה ראשון. פעם ראשונה, מהבר מצווה שהוא פספס זמן קרישמה ראשון. מה הוא עושה עכשיו? אם יש לו עצבות, מתהפך לצד השני, חוזר לישון עד 12 בצהריים. אם יש לו מרירות, מה הוא עושה? וואו, אך, שם ישמור. דבר ראשון הוא מספיק זמן קריש משני, ולמחר הוא דואג שיעירו אותו, והוא שם שעון מעורר, והוא דואג שגם לטלפון יצלצל, נכון? זה, רגע, נעים לו עם זה שהוא פיסס זמן קרישמה? ממש לא נעים לו. מר לו עם זה? כן. מאוד לא נעים לו. אבל הוא עושה משהו, זה ההבדל במרירות לעצבות. עצבות מפילה את הבן אדם להיות פסיבי, לא לעשות כלום. מרירות, שזו המידה הטובה, מביאה את הבן אדם להיות אקטיבי. לנסות לפתור את הבעיה. אותו דבר גם שמחה והוללות. הוללות זה בן אדם, הוא כולו בשמחה חיצונית לא אמיתית, לא פנימית, ואז מה קורה? אם מישהו ידרוך לו על הרגל, אוי ואבוי. אם מישהו יבקש ממנו, בוא תעזור לי משהו, לא מסוגל בכלל. שמחה זה מצב רוח מרומם. בן אדם חוזר עם סיפוק, עם תחושה טובה, מישהו דרך לו בטעות על הרגל, לא נורא. מישהו בביתה תוציא את הזבל, בשמחה רבה, צריך להוציא עוד משהו. לא, כי אתם מכירים את זה? כן. יש את החוויה הטובה הזאת, רגע, אתה יכול להגיד, אדם זכה בלוטו, אז הוא מרגיש את זה, ביקשו ממנו, כן, בשמחה. בסדר, בן אדם שמרגיש טוב, הוא הצליח עכשיו באיזה עסקה, יש לו חיוך על הפנים, והוא באמת זורם, הוא עכשיו לא, מישהו עקף אותו, שיהיה עקוף, שיהיה לו בבריאות, אני כל כך מלא מעצמי וכל כך טוב לי, שאני לא עסוק עכשיו אם מישהו עקף אותי, שאדם בעוללות ומישהו עקף אותו. איפה הוא נמצא? לעקוף חזרה מימין, בעל השוליים, נכון? זאת אומרת, עוד פעם, פה זה אולי פעילות לא נכונה, אבל המצב הזה של וזו דוגמה אולי קצת הפוכה, אבל בסופו של דבר אתה יכול לראות מידות טובות מביאות הבן אדם לאקטיביות חיובית, לעשות דברים נכון. מידות רעות מביאות הבן אדם לחוסר עשייה. כשאתה מסתכל על גאווה מול ביטחון עצמי, גאווה מובילה את הבן אדם לחוסר עשייה, לחוסר רצון לעשות מבחן כי אני אולי אקשל, ואם תיקשל, מה יקרה? האגו שלך יישבר, אולי זה מגיע לו קצת. שישבר קצת, מה יקרה? לא, אתה מפחד לקחת את עצמך פרויקט כי אולי תיקשל. ואם תיקשל, מה קרה? מה יהיה אם תיקשל? יראו שאתה לא כל יכול? מה, צריך לספר לך את זה שאתה לא כל יכול? אז אתה לא כל יכול. בסדר, נו, ניסית, לא הלך. האדם פוחד מהניסיתי לא הלך הזה כי זה ישבור לו את האגו. זה ישבור לו את הגאווה הבלתי נתפסת שאני לא יכול להיקשל. אז הוא לא נכנס לדברים כי הוא לא יכול להיקשל. אם אתה יודע שאתה יכול להיקשל ולא קורה כלום, הקדוש ברוך הוא עוזר, אז אתה מצליח לעשות. ואם הקדוש ברוך הוא יחליט שזה לא התפקיד שלי, אז לא, אז אני אקשל, אז מה? הכישלון הוא בן בית אצלי, אני כאילו, בשבילי להיקשל זה א' ב', אני עושה את זה כל יום. רק מה, הקדוש ברוך הוא מרחם עליי ונותן לי את האפשרות להתקדם. אז אם, אני אנסה. אם יש צורך לעשות, כמובן, זה לא סתם עכשיו לקפוץ מהגג כי, כן? אלא אם יש צורך במשהו, אם אני חושב שעבודת השם שלי זה הדבר הזה, אז קדימה, בוא נלך נעשה את זה. איך זה יצליח? אלוקים גדול. הוא באמת לא מוגבל. הזכרנו פה פעם את הפסוקים הנפלאים בישעיהו. ישעיהו הנביא עומד לבקש מהקדוש ברוך הוא על הגאולה. והוא נעמד ומבקש, אורי, אורי, לבשי עוז, זה רוע השם, אורי, כי מי קדם דורות עולמים. אורי אורי אומר זרוע השם, שבשעתו במצרים עשתה לעם ישראל כאילו ניסים, אומר זרוע השם הלכה לישון, היא משנה. לא רואים אותה פועלת, זה נראה שהיא הלכה לישון. הוא מבקש תתעוררי, אורי אורי, לבשי עוז, תתלבשי בכוח שלך, זרוע השם. אורי תתעוררי כימי קדם, כמו הזמנים הישנים האלה, שהיה יציאת מצרים, דורות עולמים. הלא את היא, המחצבת רעב, מחוללת תנים. את... זרוע השם, כשהיית פעילה, כשהיית מגולה בעולם, שברת את רעב. מי זה רעב? השר של מצרים. מחולל התנין. מי מכונה התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו? פרעה. את החצבת את רעב, שברת את תנין, שברת את מצרים, שברת את פרעה. עשה מעמק ים דרך לעבור גאולים. את זרוע השם כשהיא התעוררה, כשהיא הייתה פעילה בעולם, היא חצבה, שמה בתוך העומק של הים, דרך שהגאולים יכולו לעבור. נכון? ככה אומר הפסוק. אומר, ואז כשזרוע השם תתגלה, תהיה הגאולה, ובדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם, ססון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה. אז תהיה גאולה שלמה. בכוח הקדוש ברוך הוא שיתגלה עלינו, כשזרוע השם תתעורר. כך עומד ישעיהו הנביא ומתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? וזה יותר מוכר כי זה הפטרה. אנוכי, אנוכי הוא מנחמכם. אתה בא ושואל אותי, למה זרוע השם הלכה לישון? זרוע השם לא הלכה לישון. אנוכי, אנוכי הוא. אני מי שאני, אני לא השתניתי. אני מנחמכם, אני מחכה פה לגאול אתכם, אני מחכה לנחם אתכם, אני רוצה שיהיה לכם הכי טוב. השאלה היא משהו אחר. מי את? מי את? איפה אתם? איפה את, עם ישראל? אנוכי, אנוכי, או אני מוכן אותו דבר. אני מצידי זמין. אני רוצה, הנה, בואו. זרוע השם לא הלכה לישון. מישהו אחר הלך פה לישון. מי את? למה את לא מתקדמת? למה את לא מוכנה? ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא פנה לעם ישראל, בואו למדבר. הם באו. בלי אוכל, בלי לחם, בלי מים, בלי לדעת איפה ישנו בלילה. משפחות, אבות, אמהות, ילדים קטנים, יוצאים למדבר. לאיפה? מה? איך יהיה? אין להם מושג, הם פשוט הולכים. למה? כי הקדוש ברוך הוא קרא להם. הקדוש ברוך הוא אומר, היי, אני אקרא לכם היום, מישהו בא? או שאני נשאר לבד? לא אני השתניתי, אתם השתניתם. מי את? איפה את? למה אתם לא באים? ואת תראי, את מפחדת. ואת תראי מאנוש ימות, אתם מפחדים ממי? מבן אדם שהיום פה ומחר בקבר. ומבן האדם חציר יינתן, שיום עוברת רוח והוא מתייבש כמו חציר. למה מתחילים הפחדים? ואת תשכח השם עושך, אתה שוכח את הקדוש ברוך הוא שהוא עשה אותך, שהוא בא לקוחות כולם והוא נוטה שמיים ויוסד את הארץ. שוכחים את הקדוש ברוך הוא. כשאדם יודע שהקדוש ברוך הוא בעצם זה שעושה את הכל, כשאדם יודע שכל חיות, כל רגע בעולם זה הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם, אז אין שום סיבה, הקדוש ברוך הוא לא מוגבל. הקדוש ברוך הוא לא מוגבל. ואם הקדוש ברוך הוא לא מוגבל, אין שום סיבה שמשהו ייעצר. אין שום סיבה שמשהו לא יצליח. אין שום סיבה לפחד כשהקדוש ברוך הוא קורא לך. אבל למה? ותשכח השם עושך. נוטה שמיים ויוסד הארץ. ותפחד תמיד כל היום. ותפחד תמיד כל היום. כל הזמן, כל היום הוא פוחד. זה חרדה. זה מה שנקרא היום חרדה, זה מחלה. תפחד תמיד כל היום. למה תפחד? מפני חמת המציק. אולי המציק, השונא שלנו, יתעצבן, יהיה בחימה. כאשר כונן להשחית, ואז הוא יתכנן להשחית אותנו, אז הוא יתכנן להזיק לנו. הוא עדיין לא כועס, אבל כשהוא יכעס והוא יתכנן להשחית אותנו, מה יהיה אז? אז אתה כבר עכשיו על החשבון, ואתה מפחד תמיד כל היום. אתה כל היום בחרדה. למה? כי מה יהיה כשהוא יתכנן וכשהוא יכעס וכש והיה חמת, מי אמר שהוא כועס בכלל? והיה חמת המציק, מי אמר שהוא כועס בכלל? אתה יודע מה אומר הקדוש ברוך הוא? נניח שהוא כבר כועס. מהר צועל להיפתח. יופי, הוא כבר הולך והולך לעשות את זה. לפי המלבים הכל, כן? מהר צועל להיפתח, הוא בא עכשיו כבר להזיק לך. ולא ימות לשחת? מה, הוא בן על מוות? אני לא יכול, אתה חושב שהוא לא יכול למות? ולא יחסר לחמו? אתה חושב שתדע כמה עולה לפרנס מלחמה? תדע כמה זה עולה, כמה כסף זה עולה? אם יהיה פתאום יחסר לו כסף התקציב, ואז הוא לא יוכל להילחם בכם, מה אתה כל כך פוחד? ואתה יודע מה? נניח שהוא פה ויש לו כסף והוא חי והכל פה והוא כבר תכנן והוא נמצא פה. ואנוכי השם אלוקיך ארוכה הים ויהם הוא גלב השם צבקות שבו. אני יכול להרקיע את הים, להשטיח אותו לגמרי, גם כשויהם הוא גלב, גם כשגלים ענקיים באים לשטוף, אני יכול לעשות אותו שטוח בשנייה אחת. רוקה הים גם כשויהם הוא גלב, השם צבקות שמו. אני שולט בהכל. והבטחתי לכם. ועשים דבריי בפיך, נתתי את הדברים בפי הנביאים, ובצל ידי כיסיתיך, גם כשאני מסתיר את הפנים ממך, אז אני עדיין שם עליך את היד, כמו הגמרא בחגיגה, שם עליך את היד ושומר עליך. ואני הבטחתי, אומר הקדוש ברוך הוא, לנטוע שמיים ולסעוד ארץ, ולמור לציון עמי אתה. האמירה לציון עמי אתה, שזה היה גאולה, שהקדוש ברוך הוא יתגלה ויגיד לציון, לעם ישראל, שהם העם השם, זה יקרה. וגם אם כל המציאות בטבע תהיה בדיוק ההפך, זה יקרה. גם אם המחיר יהיה לנטוע את השמיים מחדש ולייסד את הארץ מחדש. הקדוש ברוך הוא מתחייב, הוא שם דבריי בפיך, מתחייב, אני אהפוך את כל המציאות על פיה, אבל למור לציון עמי אתה יהיה. יהיה. גם אם המחיר של זה יהיה, נהפוך את כל המציאות. כי זה יקרה. אז מה הבעיה? מה אתם פוחדים? התעוררי, התעוררי, קומי ירושלים. מישהו אחר נרדם פה, לא זרוע השם. מישהו אחר פה נרדם, שכח את השם ונכנס לפחדים. עכשיו, זה נאמר גם בגאולה הכללית של עם ישראל, אבל זה גם לגבינו, כל פרט מאיתנו. אתה נכנס עכשיו לפרויקט חדש, אתה נכנס עכשיו לפרויקט חדש, אם זה בכסף, אם זה ברוחניות, אם זה בתפילה. מה אתה פוחד? למה אתה מפחד מכישלון? זה לא אתה. לא אתה הסיפור פה. אם אתה היית הסיפור, בוא אני אספר לך מה אתה שווה. אפס מאופס, אתה לא רוצה להגיד בבית כנסת אפילו. אבל מה, אתה שווה? אבל גם שאתה יכול לדבר, מה שהתעוררת היום בבוקר, מה שאתה רואה בעיניים, זה חסד השם, זה נס גלוי. אתה חושב שהנס שלו מוגבל? למה אתה מגיע עם כזאת כוסית קטנה, ואז אין אפשר למזוג? מוזגים לך את השתייה הכי טובה בעולם, תביא חבית! זה ממילא לא אתה, זה ממילא לא כמות שמגיעה לך. החיים שלך לא מגיעים לך. אז מה אתה פוחד? תקפוץ פנימה. תעשה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. איך אומר לך, אני אעשה את זה אם ירצה השם. הקדוש ברוך הוא רוצה כבר. צריך עכשיו שמישהו אחר ירצה פה. אתה בא, אורי, אורי, למה הקדוש ברוך הוא לא עושה? למה הקדוש ברוך הוא לא עוזר? אתה מנסה משהו בכלל? הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא שם לנו רגליים כי אנחנו תוקעים לעצמנו את החיים. אנחנו הולכים על העסקאות קטנות, אז הוא לא עוצר לנו את זה. יאללה, תלך על גדול. אני רוצה לתת לך כל כך הרבה, למה אתה נתקע על קטן? זה ברוחני, זה בגשמי, זה בכל פרט בחיים. למה נתקע על קטן? אם זה היה אני, אם זה היה היכולות שלי, אם אני הסיפור פה, אם האדם מלא גאווה שהוא, הוא, 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 אני, איך בדמיך, אז אתה צורק. אם זה אתה, 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 אז תרגע, אז אתה לא יכול, באמת אתה לא יכול. אבל אתה הרי ממילא אפס, אתה ממילא שום דבר. זה ממילא רק הקודש ברוך הוא. אז מה זה משנה? הוא מוגבל? אז תקפוץ לתוך הכל. ציצית בעצם באה ומביאה אותנו למקום הזה, תבין, תסתכל על העולם ועל החיים בהסתכלות מי, לא רק המצוות. אומר השפה סבס, הוא מדגיש, לא רק המצוות, תסתכל על החיים כולם במבט פנימי, במבט אמיתי. ודבר זה צריך אדם לידע, אני חוזר ללשון של השפה סבס, בכל מצווה ועבודה לשם יתברך, אף שנדמה לעיני בשר, כי אין בכוחו לגשת. למרות שאתה מסתכל הגיוני, אין בכוחו לגשת. למה? או על ידי חטא, או בגלל שהוא חטא, אז לא מגיע לי. או משפלות עצמו. הוא מגיע שאני פשוט שפל, אני לא מסוגל. כל זה רק מבחוץ והוא עצת יצר הרע. זה הסתכלות חיצונית וזה עצת יצר הרע. אבל צריך אדם להאמין כי יוכל לקיים כל מצווה בעזר השם יתברך. ועל ידי שיודע שגם חיותו מהשם יתברך, כן? זה הבסיס. להבין שאתה חי בגלל שהקדוש ברוך הוא נותן לך לחיות. אם ככה אז אין שום דבר שהוא מוגבל. אין שום דבר ששייך לי, אין שום דבר שנמצא בגבולות שלי. הכל נמצא בגבולות שלו ולא אין גבולות. זאת אומרת, אז קדימה, תזרום פנימה, תעשה. אל תאמין להצעת היצר הרע של גאווה הזאת שאני כן מסוגל, אני לא מסוגל. מי דיבר עליך בכלל? מה אתה שווה בכלל? אתה אפס, אבל כשאתה עם הקדוש ברוך הוא אתה מיליון, אתה לא מיליון, אתה מיליארד, אתה הכל. אז תלך עם הקדוש ברוך הוא. ועל ידי שיודע שגם חיותו מהשם יתברך ונמצא יש לו דבקות במצווה, כי תורה ומצוות הם חיות כל העולם, וכן כתוב הם חיינו. אז לכן אתה קשור לכל התורה, אתה קשור לכל המצוות. אתה מסוגל ללמוד לא רק משנה עם קהתי, אתה מסוגל ללמוד כתבי האריזה, אתה מסוגל ללמוד כל נושא. הסוגיות הכי קשות. מה ההבדל? אם הקדוש ברוך הוא ממילא מלמד תורה לעמו ישראל, אם ממילא הראש קלבסה הזה לא יכול לקלוט חצי מילה, אלא רק אם הקדוש ברוך הוא יכניס לו את זה לראש, אז מה ההבדל? רק צריך לדעת שזה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא, ולהתחיל ללמוד. והקדוש ברוך הוא יעזור. אומר, במשנה, הקו במעלה ליומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת, מטיפס רוחה. אומר, כך אתה אומר ליהודי? נו, מה, לא יפה. מה זה, ולא נשמעת אדם גבוה. וכל אדם מישראל אומר בכל יום, אלוהיקאי, נשומו, תאוי רואי. אז למה אתה אומר לו טיפס רוחה? הוא אומר לך, כי כפי מה שיודע שגופו וגשמיות שלו הוא טיפס רוחה, הוא ממילא מבטל כל החיות לשם יתברך. צריך להגיד לבן אדם כל יום, הלו, אתה טיפס רוחה, אתה אפס מאופס, אתה רימה ותולעה, לפני שנולדת לא היית כלום, ואחרי שתמות אתה לא תהיה אפס. עכשיו הבנת? הבנת שזה לא אתה? יופי, אז איך אתה חי? כי הקדוש ברוך הוא נותן לך. הוא לא מוגבל, לך איתו. כשבן אדם משקר את עצמו וחושב, אני שווה משהו, אז אני שווה הזה זה הדבר הכי מקביל שיש בעולם. זאת אומרת, מה שקוראים היום בעברית ביטחון עצמי, אם תפרש אותו מדויק, ביטחון עצמי, ביטחון בעצמך, זה הדבר הכי הרסני שיש לאדם בחיים. כשביטחון אפסי, כן, ואני יודע שאני אפס, אני טיפס רוחה רימה ותולעה, אבל הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, והקדוש ברוך הוא נותן לי חיים, והקדוש ברוך הוא פתח לי את העיניים היום בבוקר, והקדוש ברוך הוא מויד אני לפניך ומלכי, וכיום שחזרת בי נשמוסי, רבו אמונוסך אתה מאמין בי, זה נותן לבן אדם את הכוח ואת העוצמה ואת היכולת להשיג עד שמי שמיים. זה הסתכלות, זה ציציס, מובילה את הבן אדם. תסתכל פנימה. אל תהיה תקוע בהסתכלות החיצונית. תסתכל פנימה ותבין שאתה לא מוגבל. תבין שאתה חלק מהקדוש ברוך הוא. וחלק מהקדוש ברוך הוא לא מוגבל, הוא לא יכול להיות מוגבל. ולכן, אבל מה? כשאדם בטוח שהוא שווה משהו, אז הוא לא מסוגל להסתכל על הקדוש ברוך הוא. אז באים ואומרים לו, הלו, אתה טיפס רוחה, אתה רימה ותולעה, אתה אפס מאופס, אתה זבל של זבל. בסדר? קלטת את זה? יופי, עכשיו תתחיל לראות איך אתה בכל זאת קיים. רק מה? כפי מה שיודע, שגופו וגשמיות שלו הוא טיפה סרוחה, הוא ממילא מבטל כל החיות שלו לשם יתברך. שהרי יודע ומבין כי חיותו ממנו. הכל מהקדוש ברוך הוא. שהרי איננו חי בלי נשמת השם, שנותנת חיים בכל רגע. אם לא שקדוש ברוך הוא מחיה אותך הרגע, הנשמה, אתה לא חי בכלל. כמו שכתוב, נויסיין, נשומו, לאום הולאו, ורוח לא הולכים בו. הוא כסיב, יויצי רוח, עוד לא מכיר בוי. על ידי זה יודע גם כן, שנשמתו גבוה, והוא מבחינת עין גם כן, הוא מגיע לדרגות הכי גבוהות שיש. ועל ידי זה לא בא לידי עבירה, ככל חיותו דבוק בראשיס החיוס שבא מהשם יתברך כנעל. תכלס, בסופו של דבר יש פה רעיון מאוד מאוד עמוק, אני אומר שזה זה, זה רעיון שבאמת, כמה שבן אדם יקשיב לזה, וינסה כמה שאפשר לחיות עם זה, זה יפתח לו את השמיים, כן? איך הוא אומר, יפתח כל הצ'קרות, באמת יפתח לבן אדם את החיים, ישנה לו לגמרי את התפיסה בחיים. לא מתוך מקום של גאווה שאני יכול ואני מסוגל ואני אצליח, לא, 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 בדיוק ההפך. אני לא יכול, אני לא מסוגל, אני לא אצליח כי אני לא קיים בכלל. אני אפס לגמרי. אבל אם אני חי, זה אומר שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי ונותן לי, ומצידו לתת לי, ברגע הבא שהוא נותן לי חיות, כי אני לא, הסיבה שאני חי עכשיו היא לא הסיבה שאני חי עוד רגע. ועוד רגע הקדוש ברוך הוא ייתן לי חיים חדשים, אז למה שלא ייתן לי חיים בריאים? אז למה שלא ייתן לי חיים יותר מוצלחים? למה שלא ייתן לי חיים עם ראש הרבה יותר גדול? למה לא? הוא לא מוגבל בכלום. אין שום סיבה שקושרת אותו. אם זה היה אני, אז אני מוגבל. אבל זה לא אני, זה רק הוא, אז זה הוא. והוא לא מוגבל אף פעם בכלום. אספס אמס מוסיף פה משהו מאוד חריף. זה מדרש, האמת היא שצריך לשים אותו בכותרת ראשית. המדרש אומר ככה, ולא יססו רוח אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, כן? למען תזכרו ועשיתם את כל מצווי ישראל. משל לאחד מושלך לתוך המים. אדם, בתוך המים מושלך. הושיט הקברניט את החבל, ואמר לו, תפוס חבל זה בידך ואל תניחהו. שאם תניחהו אין לך חיים. בן אדם הולך לטבוע בים. ומגיע הקברניט, רב החובל, זורק לו חבל, הוא תופס לרבו, הוא מזהיר אותו. אל תעזוב את החבל הזה, כי אם תעזוב את החבל, אין לך חיים. אף כך אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל. כל זמן שאתם מדובקים במצוות, ואתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. וכן הוא אומר, אך זה במוסר על טרף נצרהו כי יחייכו, וזה בעצם למען החוט הזה, שהקדוש ברוך הוא זורק לנו שנתפוס בו, זה החוט הזה של הציצית. שהחוט הזה מזכיר לך, הלו, תסתכל פנימה, 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 לא יסתכל רק על החוץ, תסתכל פנימה. וכשאדם מסתכל פנימה, אז הוא זה חבל של חיים, אחזק בחבל הזה ואל תרפה ממנו לרגע. אם תניח אין לך חיים. אומר, והאדון יאוב יזכני, אומר החידוש הערים, רגיל לומר, מה אם זה? כי התורה נותנת חיים למי שיודע שעיקר החיות הוא רק מהתורה. כמו שכתוב, יצחה עם מי למחזיקים בו. אם אתה מחזיק בתורה ואתה יודע שזו המציאות האמיתית, אז אתה מקבל הכל. וכפי מה שיודע שאין לו חיות כלל מצד עצמו, יוכל להידבק בחיים טובים שבאים מהתורה כנל. וכן כסיב, אלא יססור, אך לבבכן, מה תזכרו, כנל, על ידי שאינו נמשך אחר תאוות ליבו, שיודע שהכל רק מהשם יזבורך, יוכל לקרב עצמו לדבקות אמת, תזכרו ועשיתם, אז כל מצווה ישראל. האמת היא שגם בזה יש מה להרחיב הלאה, שיש מצב שאדם יכול לקחת את זה לגיוון לא נכון, וזה בעצם הטעות של קוירח, כמו שהסוסמס מצביר בקוירח תוף ריש נון היי, שלקחת את ההסתכלות הפנימית למקום לא מדויק. והנקודה היא דבר אחד, גם ההסתכלות הפנימית צריך להיזהר תמיד לדעת, כמו המרגלים, זה לא נעצר איפה שההסתכלות הפנימית שלך נעצרת. יש עומק לפנים מעומק בתוך ההסתכלות הפנימית, לא נעריך בזה עכשיו כי הזמן קצר, אבל אתה רואה כמה חשיבות כוונה יש בציצית. אם אדם מכוון בציצית, הוא באמת משנה את כל החיים שלו. זה חבל של חיים שאדם צריך להחזיק בו ולא להרפות ממנו לרגע, כי זה מביא אותך להבנה, ההסתכלות הפנימית, שהכל תלוי בכל רגע ורגע שהקדוש ברוך הוא מנשים אותך. ואם ככה אתה מגיע לכל המצוות, אין דבר שהוא מוגבל, אין דבר שהוא לא ביכולת שלך. השם יעזור לנו.